לגבי המצות של ליל פסח. מצות של ליל פסח, כתוב בפסוק, ושמרתם את המצות. כאן למדנו, דרשו רבותינו, שצריך שתהיה המצה של ליל פסח שיוצא בה ידי חובה, שמורה. האמת, כל השבוע, כך כתוב בגמרא, אפילו קונה קמח מן השוק. רק הקמח של היום, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה איתו, ואם לא אישרו את החיטים במים או לא נרטבו, אז יש חשש של חמץ. אבל בכל אופן, של כל השבוע, יכול לאכול גם רגיל, מצות רגילות, לא חייב מצה שמורה. אבל המצה של ליל פסח חייב שתהיה שמורה. שנאמר, ושמרתם את המצות. יש שלוש סוגי שמירה בפוסקים. שמירה משעת קצירה, כלומר מרגע שקצר אותם שלא יבוא מים על החיטים, ושמירה יש משעת תחינה, מרגע שטחן ועשה את הקמח, שומר אותו שלא יבוא על המים, ויש מי שאומר, די שיש שמירה, כך פסק מרן השולחן ערוך, די שיש שמירה משעת לישה. אז, אבל אנחנו משתדלים שיהיה משעת קצירה. וכן כך נוהגים רוב העולם היום, המהדרים, שהמצה משעה שקצרו את החיטים, לוקחים אותה למקום מיוחד, מקום של ריחיים, שבודקים אותם יפה יפה, ותהיה תחינה כמו שצריך. ולא צריך תחינה דווקא ביד, יש כאלה מקפידים ביד. ואגיד לכם את האמת שביד אני קצת חושש, כיוון שראינו, היינו שם כמה פעמים. הפועלים שעובדים מזהים מאוד, והזיעה שלהם יורדת, נופלת על המכונות ולפעמים על החיטים, וגם על הקמח. אז מה עשינו? אז אם כן, יותר טוב במכונה. אין שם מגע יד, זה נתחם, והמפעיל את המכונה אומר לשם מצאת מצווה, כיוון שהמכונה היא גולם בעלמה, והיא לא עושה כלום בלי שאדם יפעיל אותה. יהודי שומר מצוות, אומר, הרי אני טוחן קמח לשם מצאת מצווה, ונוחץ על הכפתור, או מוריד את המנוף, וזה הכל נהיה בסדר. וידועה הייתה מחלוקת גדולה בזמנו, לפני 250 שנה באירופה, בין גדולי ישראל. היה מצד אחד מרשק, רבנו שלמה קלוגר, זכותו תגן עלינו, גאון גדול היה, כתב 375 חיבורים כמניין שלמה. עד כדי כך, שלפעמים הוא כותב, וכתבתי זה באחד הספרים, ואין לי זוכר איזה. באותו רגע, כן. אז הוא עליו השלום, בדק וראה, ואמר, זה לא מועיל. למה? שהרי למדנו, אם גוי יפעיל את המכונה, או קוף יפעיל את המכונה, לא מועיל. כיוון שאני צריך שיהיה לשמה, או לאו דווקא מכונה, את הריחיים. כלומר, הקצירה צריכה להיות לשמה, וכן גם כן התחינה, צריך שיהיה לשמה, לשם מצאת מצווה. וכאן אין לשם מצאת מצווה, ואפילו שהוא אומר, זה שלוחץ על הכפתור, אומר לשם מצאת מצווה, אבל המכונה לבד עובדת, ולא מכוחו, אומנם מכוחו, אבל לא. ואיתו הסכים הגאון רבי חיים מצאנץ, שהיה גאון גדול. שניהם אסרו את זה בליל פסח. זאת אומרת, מותר לאכול את זה כל השבוע, אבל בשביל ליל פסח לצאת ידי חובה של כזה התמצא בליל סדר, לא. בפרט שהרב עליו השלום, בעל הטור, כתב, טוב שאדם יקפיד שכל המצות שהוא אוכל בליל הסדר יהיו מצה שמורה מלאכת יד. כדי שכל המצה שלו, בלאו הכי כמה אפשר לאכול אותה לילה. יש לו עוד מאכלים לאכול, אבל נגיד שהאדם בא לו התיאבון. אז כדאי שיהיה מצה שמורה בליל הסדר, כל הלילה, אותה הלילה. אחר כך בא כנגדם גאון לא פחות גדול, שהיה מפורסם בכל העולם, הרב יוסף שאול נתנזון, עליו השלום, והוא הוכיח באותות ומופתים שמצאת מכונה כשרה למהדרין מן המהדרין גם בשביל מדל הסדר, מצא השמורה. וכתב כך, הוא כתב, כיוון שנכון שאתה יהודי מפעיל את המכונה, אבל המכונה בלעדיו לא הייתה עובדת. הוא חיבר אותה לחשמל, והוא הניע את הגלגלים ועשה את המלאכה. אם כן, הכוח שלו ממשיך לפעול גם הלאה. כיוון שהוא הפעיל את המכונה, אומר, אז זה על דעת שלו, ולכן מועיל ויוצא ידי חובה בזה. מה נפקא מינה? נפקא מינה עכשיו, אם יש אדם שנמצא באיזה מקום, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, בבית רפואה, או נמצא חייל בשטחי, בשטח וכדומה, או אסיר בבית האסורים, לא יבוא ולא יהיה. ואז אין לו שם מצות, ויש לו רק מצת מכונה, אבל היא מצה שמורה. אז יכול לברך עליה, שקידשנו ומצטה וציוונו על אכילת מצה. כיוון שזה מצה כזית בליל פסח. זו חובה מן התורה, שנאמר, בערב תאכלו מצות. אז אם כן יוצא איפה, שמצאת מכונה, אפשר לסמוך עליה. אבל אחד תהילה, או מצווה מן המובחר, ועל המהדרין מן המהדרין, שאדם ייקח מצה כמה שיותר מושגחת, ומקפידים עליה כמו שצריך, עם כל החומרות. אמנם אצלנו הספרדים, אין חשש של חוזר ונאור בפסח. כלומר, גם אם היה חלילה איזה פירור של חמץ בכלי שלא נראה, והפירור הזה נדבק בכל העיסה, הוא בטל ב-60. כעת החמץ, אם נפל חמץ לתוך בישול של פסח, הוא בטל, בטל ב-60. מתי הוא לא בטל? משעת האיסור, מחצות היום של יום שישי, של ערב החג. אז ככה פסק עריף. עריף כתב, מעשה הביאו את זה בתוך הגמרא, והרבה חושבים את זה דברי הגמרא, זה לא דברי הגמרא. חמץ זה פסח במשהו, זה דברי עריף. עריף כתב שחמץ בפסח לא בטל ב-60. אז אם כן, יש בעיה בפסח. אז בפסח עצמו, לדידן, זה בטל, כיוון שזה... תביאו את הקובעים לכאן, אני אשמור לכם את זה. אז זה בטל, ואין לנו בעיה. לכן לא תהיה בעיה, ולא חוזר ונאור לפסח, ולא צריך לחשוש. אבל בכל מקרה, כדאי להחמיר, כי למדנו שכל חומרה שאדם יעשה בפסח, יש לה מקום. כך כתב גם מרן. מרן כתב, בשולחן ערוך מפורש, אותם אנשים שנהגו לשפשף את הכותלים מהחמץ שיש, הרי בבית היו עושים כל הזמן לחם, פת, והיו עושים עיסה, ואף, העיסה עפה על הצדדים, או הקמח עצמו עף, ונהיה בכותלים דבוק שם החמץ. אבל מה יש בכותלים? גם חמץ, עבר עליו 30 יום חמץ נוקשה. ואם תאמר, מה, הוא אוכל את הכותל או מלקק אותו, בכל זאת, אומר, אין ללעוג עליהם, לא צריך ללגלג עליהם. יש להם על מה שיסמכו. בני שחמץ זה פסח במשהו, יש עניין שאדם יקפיד כמה שיכול בפסח שהאוכל שלו יהיה נקי. לא כך אמרו גם לגבי סדינים בזמנם, גם בזמננו, לפני 50-60 שנה, שהיו מחפשים בגדים, אז מה היו עושים? שמים שם עמילן. המילן הזה היה עשוי מקמח, לוקחים בבית קמח, מרתיחים אותו עם מים, ואחרי שמחפשים את הסדינים ואת החולצות ואת כל הבגדים, מכניסים אותו לתוך יורה גדולה, חבית, איזה גיגית של מים חמים, ומטבילים אותו בתוך זה, אז זה נקרא מערבית נשה. לא תראה, כל הפוסקים דיברו בזה. אז היו עושים מזהרים לפני פסח, יותר מ-30 יום, שיעבור יותר, 31 יום לפני כן, כדי שיהיה חמץ נוקשה. אז אין איסור. בכל זאת, החמירו, והכתוב הפוסקים שיש מחמירים, לגבי סדינים, שלא ישימו אותם בעמילן. למה? כיוון שאדם בשעה שישן, לפעמים נכנס הסדין בתוך הפה שלו. אז בפסח, שלא יטעם מהחמץ, לכן החמירו בזה. דבר שבא במגע עם הפה. כמו הדין גם כן היום אנחנו אומרים לאלה שלוקחים תרופות, הכדורים, כל הגלולות שיש היום, אין בהם בעיה של חמץ. כי פעם היו עושים את זה באמת עמילן של חיטה. כבר יותר מ-50 שנה שכל הגלולות שעושים, העמילן שעשוי מקמח תפוחי אדמה. אז אין בזה בעיה של חמץ. אבל בכל זאת לא יצויר שיש לפעמים כדורים מסוימים, וצריך להקפיד בזה. יש כדורים של ויטמינים, מולטי ויטמין וכדומה, וכל מיני שמות יש להם, מגה ויטמין, פצצת ויטמין, אטום ויטמין, לא יודע מה. יש להם כל מיני שמות, גרדיון, כאלה, ביי ביי. אז יש לו לפעמים טעם. שם אותו בפה, כיוון שזה נכנס לתוך החייך, ויש חשש של חמץ בזה. לכן כדאי להיזהר, והרוקחים היום מקיים. שאל אותם איזה של, של פסח, יש. בפרט בשכונות של שומרי מצוות, יש שם בתי מרקחת, הם מקיים בזה. לכן, השתדל שהתרופות שהוא לוקח, הגלולות יהיו זה. אבל שאר הגלולות של תרופות, כמו אקמול וכל שאר התרופות שאדם לוקח, שלא יצטרך, לא יבוא ולא יהיה, כולם אין בהם חמץ, הם כולם עמילן תפוחי אדמה. רק בוויטמינים, אני מדגיש, מה שנקרא תוספות מזון, לפעמים, לפעמים, לא תמיד, יש כאלה שיש בהם, ויש רובם אין בהם. בדיעבד, אפשר לעטוף אותו באיזה נייר דק, אפילו נייר טישו דק, שלא יטעם מחך את הטעם, ויבלע אותו. אין בזה בעיה. אז לכן אין בעיה, לכן לא תהיה בעיה בזה. אבל אנחנו חוזרים לעניין המצה. כל השבוע יכול לאכול מצה גם לא שמורה. ולכן אלה שיש להם משפחות, והיום המצה שמורה יקרה מאוד, עולה הון עתק. ובאמת יש מקום, כי כבר המצה עלתה 30% ליצרן, ליצרן עצמו. משנה שעברה לשנה, 30% תוספת. תעשה עוד חשבון של הפועלים וכדומה, והמשגחים וכל אלה המהדרים, אלה שבאמת מהדרים. אז באמת יש שם הרבה מה להשקיע. אז זה עולה יקר מאוד. אז לא חייב אדם לקנות, רק לליל הסדר, לשלוש מצות בעיקר, או למצות של ליל הסדר, שיהיה מצה שמורה ומלאכת יד, ולא מכונה. אבל הנה חינם אלה, מחרת, אם רוצה יקנה מצה שמורה של מכונה, ואם לא, מצה רגילה של מכונה, אבל כשרות טובה, שהקפידו עליה כהוגן, והכל כמו שצריך. בפרט לילדים לא צריך להחמיר, לילדים ייתן מצה רגילה, שהיא קשרה לפסח, בזה לא, אין בזה שום בעיה. איך? כן, ודאי. האישה כמו האיש, אין הבדל בין אישה לאיש. מה ההבדל? כי החובת שלה זה, הוא עדין בנות מגיל 12, בנים מגיל 13 ובנות מגיל 12. תשתדל, אם יכול, אם לא יכול, ורואה שזה יקר ויש הפרש מחירים, או לפעמים אין בשוק. לפעמים זה נגמר, לקראת החג נגמר, הוא בא להשיג ואין. אז, או באמצע החג לפעמים גם כן. וכן זה הדרך. לכן נזהרים לא לאפות מצות רק בערב החג, כדי שגם אם יש שם, רק לפני החג, שאם יש שם חמץ, בטל בשישים. היה פעם אחת, שנה אחת, אני זוכר, כשהייתי ילד, שזה 50 או 60, 60 שנה לפחות, כן, היה מחסור במצות פה בארץ. ואז הרבנות התירה הוראת שעה שיפתחו את המאפיות בתוך חג הפסח. ואז הגיעו חבילות של מצות, קטנות דווקא, של רבע קילו. והיה מחירים מפולפנים, אני ראיתי, הביאו לשוק מחנה יהודה אפילו, והיה נורא קשה. זוכר מורבי עליו השלום עבר שם, וראה איזו אישה אחת עם שני ילדים, שהיא מסתפקת ומתחננת למוכר. אחר כך בלילה עשה לימוד, ואיזה בחיות היה ליד ארון הקודש. אמר, ריבונו של עולם, אתה ציווית את ישראל לאכול מצה בליל הפסח. והיום ראיתי אישה אחת, אמא לילדים, שלא היה לה מצות, ותראה כמה הם מוסרים עצמם, ענייה, סוערה, לא נוחמה, אין לה כסף לקנות מצה, ורוצה לקנות מצה לפסח לילדים שלה, שמה יאכלו, כי אז לא היה מה לאכול. עופות לא היה, היה בקושי, מי היה קונה עוף? ובשר לא היה כל שכם, וירקות ופירות כמעט לא היה, בקושי תפוחי אדמה. וכן על זה הדרך. אז היה קשה מאוד, פסח זה היה מאוד. היום ברוך השם, יש אפילו עוגות, יש מה אין, לחמניות של פסח יש, פיתות של פסח, ועוד, וכן על זה הדרך. דור מפונק, ופלים, מה לא, פיצה, וכל מיני קשקושים, והכל דברים שלא, שמזיקים גם. אבל כמה אדם צריך ללמד סניגוריה על עם ישראל, כך כתב הרב חידה, שמפרעת חג הפסח, בלכות חג הפסח, מחמירים, מוציאים ממון רב על זה. אז הוא אומר, בזכות זה יגאל אותנו גאולה של אומה. לכן זה מעורר סניגוריה בשמיים על מה שעם ישראל עושה. אז נחזור לזוהר שהזכרנו אותו אתמול, בראיה מאמנה, פרשת משפטים, שם כתב, שכאשר עושים את המצה ובוררים אותה ונזהרים בה, בוררים אותה ממוץ וטבן ועפר ואבנים וכולי, אז כל הברירה הזאת של, של החיטים, ואחר כך טוחנים אותם כדת וכהלכה, אומר זה עושה שלמעלה בשמיים סניגוריה גדולה על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא שומר אותנו, את עם ישראל, משניים, מהערב רב אל הרשעים שיש לנו היום, ברוך השם, וגם מאומין דעלמא, שתיהם, גם מהערב רב וגם מהאומות. אז על ידי זה אנחנו נבררים. לכן זה אחד הדברים שהזוהר הביא, סימן אם אתה רוצה לדעת מי זה מזרע ישראל, מי לא מזרע ישראל, תראה אם הוא נזהר, הוא הביא את זה בגבי חג הסוכות. מי שישן בסוכה ויושב בסוכה, תדע, זה מגזעד עם המנותה הילאה. זה מגזע של היהודים. מי שלא יושב בסוכה ולא עושה סוכה, זה לא יהודי. אותו הדבר אומר הזוהר לגבי שבת קודש. מי ששומר שבת קודש ונזהר בה ומכבד את השבת כמו שצריך, זה מזרע ישראל. מי שלא, לא. אז אם תאמר, איך אנחנו רואים לפעמים בנים של אנשים גדולים והם כאלה, זה הנשמות שלהם, לא מזרע ישראל, נשמות של הערב רב. זאת אומרת, הוא יכול להיות בצצה, בגנים, כן צצה של איזה יהודי, אבל נשמתו באה מהערב רב. נשמה של היהודי הלכה, נכנסה במישהו אחר, ובאה לו נשמה של הערב רב. אותו הדבר גם במצא. אומר הזוהר הקדוש, מי שנזהר באכילת מצה כדת וכהלכה ופסח, זה מגזע הקדישה. ולכן המצה נקראת מחלה דאסוותה, מחלה דמהמנותה. לחם של רפואה, לחם של אמונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שם, מה?
איפה נוכל להשיג את המצות של הרב?
כן, אתה תבוא מוקדם, אז תשיג. כן, כבר יומיים אני רשמתי אותך שאתה בא מוקדם מאוד מאוד. עכשיו, עוד דבר שרצינו להזכיר בקשר לכך, כמה המעלה שלה שהיא רפואה, יש הרב מקדש מלך. רב מקדש מלך, בעליו השלום, רבי שלום, מוזג לו, זכותו תגן עלינו, הוא כותב... מה, מה? יפה, אני עכשיו בדיוק עוסק בזה כעת, אתה יש לך רוח הקודש. אז הרב מקדש מלך אומר שעיקר המצות אומנם היא בשביל לפתוח את ליבו בתורה עצמה, כדי שילמד תורה, וזה הרפואה. הרפואה, מה נקרא רפואה? תורה, כי נאמר עליה רפאות תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. אז הוא אומר זה בשביל זה. הגאון חידה, יש לו באהבת דוד, זה דרשות על שבת הגדול, יש לו שם הרבה פלפולים נפלאים מאוד. הוא כותב שם שהיא לא רק מרפאה המצה, מצה שמורה, היא מרפאה כל השבוע, לא רק בזה, אלא גם גורמת לאדם לחזור בתשובה ולהידבק בקדוש ברוך הוא. אז אם אתה יש לך מישהו שאתה רוצה להחזיר אותו בתשובה, תושיב אותו לידך בפסח, תן לו לאכול מצה שמורה, ותראה אחר כך נפלאות. כך כתב גם הגאון רבי אברהם אנטבי, שהיה בעל רוח הקודש, בעל אוהל ישרים, חי לפני 150 שנה בחלם. זכותו תגן עלינו. היה קדוש, קדוש, קדוש. הוא כותב גם כן באוהל ישרים. מה, למה הוא כתב אוהל ישרים? אתה יודע למה? היה שם רעידת אדמה בסוריה. זה מה שהיה הפעם, זה היה רק ניסיון, זה ניסוי כלים. מי יודע מה מצפה להם שם. אז היה שם רעידת אדמה, חריבה שני שליש מהבתים של חלב. וגם בדמשק, והיה מה תשאל מה שהיה שם. אז ברחו, ואחרי זה היה רעידות אדמה אחת אחרי השנייה. יום אחרי יום. אז כולם ברחו, הייתה בהלה, ויצאו לשדות, ישבו שם. ואז עשו אוהלים. וישבו באוהלים, וכל היהודים היו שם, זה 50,000 יהודים, ישבו בטלים ממלאכה, עשירים, עניים, כולם נהיו עניים, ישבו שם, אין להם לא בית ולא בגדים ולא שום דבר. אז היו יושבים, מה הוא היה עושה? היה אוסף אותם כל פעם באיזה אזור אחר, שכונות, היה שם כמו האוהלים, נהיה כמו שכונות. אז הוא הלך לשם והיה דורש להם ברבים. והכל בעל פה, אין לו ספרים. ובלילות היה יושב וכותב מה שהוא דרש. אז היה כותב וכתב כמה ספרים. אחד מהם אוהל ישרים. יש שם חוכמה ומוסר, זה ספר שלו. יש לו אוהל ישרים. יש לו יושב אוהלים. וכן הכל אוהל, אוהלים. זכר לנס הגדול, 6 חודשים. ישבו שם בחוץ. ושם הוא כותב בספרו אוהל ישרים, וידוע שהוא היה רואה גם את ה... בסוכות, היה רואה את השבעה ושפיזין עצמם, איפה הם באים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז הוא כותב גם כן על עניין זה, והוא אומר, תדע, שהמצה שאתה אוכל בליל הסדר, היא יצר הטוב שלך לכל השנה. זה משפט, לא מצאתי את זה בשום ספר, רק אצלו. אז הוא כותב, היא יצר הטוב של כל השנה, שהיא, זה מלאך, מי זה יצר הטוב? הרי הזוהר אומר, מי זה יצר הטוב ויצר רע? אומר, יצר רע ידוע, זה הסמחמם, זה השטן, זה השר של לפיד, זה הוא, כן, אבי אבות הטומאה, סמחמם, לא עליכם. ויצר הטוב מזה, להבדיל אלף הבדי הבדלות, זה המלאך ממתת. זה היה חנוך, שהוא מלאך, והאמת שעליו שאלה. רבנו ארי שואל, האם כתוב אצל חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. בן כמה היה חנוך שנפטר, שהלך? כמה?
300?
יפה לך. 365 שנה הוא חי, בדיוק, ממש, אתה קלעת, בוא אליי, כן, בוא לכאן. הבנת? אז זה היה לו... מה זה, סעודת סיום? בקיצור, אז הוא היה עליו השאל, אז חנוך שואל רבנו ארי, מה הוא היה? הוא היה מלאך או אדם? ואיך אדם הפך להיות מלאך? הרי הגמרא אומרת שגופו הפך, או יותר נכון המדרש, גופו הפך להיות לפידי אש. זאת אומרת, מה זה איננו? אין לו אפילו קבר, הוא לא מת. והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. הפך להיות לפידי אש ועלה למרום חי. והיום הוא עוד בצבע המרום. זאת אומרת, הוא ממונה על כל המלאכים בשמיים. המלאכים, הרי המרכבה של הקדוש ברוך הוא, יש שם מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל. ארבעה. ארבעת רגלי המרכבה. והממונה עליהם זה ממתת. והוא ממונה על כל המלאכים. יש כל סגרי המלאכים, יש בלי סוף מה שכתב עליהם הרמק, וגם רבנו הארי, עליו השלום, מה שיש מלאכים. יש מלאכים שממונים על הטבע, על הנהרות, על הימים ועל האגמים. יש מלאכים ממונים על הצמחים. אחר כך יש על כל צמח וצמח, כמו שכתוב במדרש. כל עשב ועשב. יש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. הוא שומר עליו עד שהוא גדל. אחר כך, יש לך מלאכים גם עד כדי כך, אפילו שערה, יש לך בידיים שערות, אל תתלוש, אומר רבנו הרי, אין שערה, שום שערה. כל שערה יש לה מלאך, שאומר לה לגדול. אחרי אז דיר בלק, אומר, וכן זה הדרך, גם שיניים אל תעקור. שיניים כל שן יש לה מלאך. אז אם כן, יוצא איפה יש מלאכים בלי סוף, וכל סוגי המלאכים. עכשיו, כשברא השם את העולם, ביום שני נבראו המלאכים, כמו שמובא בפרקי דרבי אליעזר. לכן המלאך של שר של ים, שמשה רבנו בא לקרוע את הים, אמר לו, מה פתאום אני אשמע לך, אני לפניך פה הייתי. אני נבראתי ביום שני, אתה נבראת ביום השישי. אמר לו משה, דיר בלק, אם אתה לא כעת זז, אני גוזר עליך שלא יהיה לך מים. וישוב הים לפנות בוקר לתנאו הראשון. עשה איתו תנאי הקדוש ברוך הוא בשעה שברא את הים, אמר לו כשיבוא משה ויביא את המטה מולך, אתה זז. וככה היה, כך רבי פנחס בן יאיר גם עם נהר גנאי, אותו הדבר מה שהיה כמו שמובא שם במסכת חולין. אז אומר, השם היה עם המטה. אומר האמת, ממתת היה מלאך, והוא נברא ביום שני. אחר כך הקדוש ברוך הוא הוריד אותו, עשה ממנו נשמה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא בא לבית. אז הוא בא נשמה, ואז הוא ירד לפה ונולד לחנוך, לא לחנוך, סליחה, למתושלח. אבא שלו זה מתושלח. מתושלח ילד את חנוך, כמו שמובא בתורה. ואז הייתה לך חנוך את האלוהים, כיוון שהוא היה עיקרו מלאך, אז הוא נשאר, היה קדוש, היה אדם קדוש. ואז עלה למעלה, ומאז הוא למעלה, הוא יושב שם, והוא יורד מדי פעם לכל מיני תפקידים, כל מיני שליחויות. אותו הדבר אליהו הנביא. זה אותו, מה שאתה אומר על חנוך, גם על אליהו. אליהו, כי מאיפה למדנו שהוא היה מלאך? כי כך הוא אומר שם, הרי היה פעם אחת שחייל בית האלי בנה את יריחו, נכון? ומה היה? יהושע בן נון נשבע, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. חייל בית האלי זה היה משוגע. מה עשה? הלך ובנה את יריחו. אז עבר על דברי יהושע חרם של יהושע בן נון. בנה. ובאמת ככה היה. איכשהו ייסד אותה, מת לו הבן הבכור, הוא המשיך. כאלה כופרים היו. המשיך. המשיך. ואז הבן האחרון מת. והוא היה מגדולי האומה, מהאנשים הסוסייטי החשובים, אז ראש אופוזיציה. אז הלך... היה אז בא אליהו הנביא לשם, והיה אחאב יושב שם, אחאב מלך ישראל בשומרון. עמד אליהו ואמר, ראיתם? תקיים הכללה של יהושע. בא, אבל אמר לו, אני רוצה לדעת, מי יותר גדול? משה רבנו או אליהו הנביא? אמר לו, ודאי משה רבנו. אומר, אז משה רבנו אומר, ישמרו לכם בנפתי לבבכם, ושרתם ועבדתם, מה כתוב? חסידי שלום, ועצר את השמיים. הנה יש גשם. אמר לו אליהו, עמד ואמר, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה מטר 3 שנים, כי אם לפי דברים. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ריחם, זה היה חודש תמוז. אז תמוז אב אלול נחשב שנה אחת, ואחר כך שנה שלמה אחריה. ועוד 3 חודשים בשנה הבאה, תשרי חשוון כסלו, לא היה גשם. ואז היה רעב, התחיל להיות רעב, ואז אחאב פוגש את אליהו ואומר לו, עוכר ישראל. אז אליהו עונה לו, אתה עכרת את ישראל. אבל אליהו ירד לקראתו מהמרכבה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ראית כי נכנע אחאב, בכל זאת הוא מלך, תכבד אותו. ואז הוא אמר לו, החזיר את המפתח של גשמים, בגלל הסיפור של, של יונה הנביא. הרי יונה, אמו הייתה, הוא התארח בביתה, הוא אמר לו, הנה ציוויתי אישה אלמנה לכלכליך. אז מת הילד. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה האישה המסכנה הזו שאני באתי אל הבית שלה והכילה אותי, ואני, הילד שלה מת ככה? אמר לו, כן. מפתח של, אתה לקחת את המפתח של המטר, תחזיר לי אותו, אני אתן לך מפתח של תחיית המתים. ואז הוא השאיל את זה. היה את יונה, ככה אנחנו אומרים, אמת בפי הוא היה, לאלמנה הענייה, אשר בינה החיה, ונפשו אמר שובי, לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא, הוא ישן כעת. כן, בסדר, תעזוב אותו, מה אתה רוצה ממנו? מה עשה לך? מה עשה? בקיצור, אז עכשיו נחזור לענייננו. אז אליהו היה, מה זה חי השם שעמדתי לפניו? אומרת הגמרא שהוא היה מלאך. אז אליהו הנביא בהתחלה נברא מלאך. הוא היה במרום זמן מסוים. ביום שפינחס בן אליו זר קינה את קנאת השם, והרג את כוזבי בצור ואת, קראו לו ההוא? איך? זמרי. זמרי, זמרי בן סלו. הרג את זמרי ואת כוזבי, אז נכנסה בו נשמת, נכנס בו אליהו. ואז פנחס, נכון שכתוב בפסוק שפנחס מת וקברו אותו בגבעת אלעזר בנו, אלעזר, כן, פנחס בן אלעזר, כן. אלעזר, כן, בגבעת פנחס, כן. טוב, מה אני אעשה, כן? אתה מסייע וגם הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, אין דבר, מחול לך. בקיצור, אז איך שיהיה, ככה היה. בכל זאת, זה אליהו, הוא היה, אחר כך הוא עשה ניסים ונפלאות, ובגמרא מובא, כל מה שעשה משה, עשה אליהו. ממש דוגמתו, יש שם איזה 40 פרטים. סעיפים שהוא עשה כמו משה רבנו. אז אם כן, נחזור לענייננו עכשיו. עכשיו, איפה אנחנו היינו? עם המצות, נכון? שהמצה בליל הסדר יש בה רפואה, ולא רק זה, אלא היא יצר הטוב. ולכל אחד מאיתנו יש לו יצר הטוב, זה המלאך ממתת. ויכול להיות מיליונים מלאכים שהם ממתת. זה לא גוף שהוא... זה כמו אור, שהאור הזה מאיר אצלך בלב. בצד ימין נמצא ממתת, בצד שמאל פלוני, סמך מם. והם כל הזמן נלחמים. ויש לאדם לבוש שמלביש את נשמתו, הנשמה נמצאת בתוך הגוף, ואז איך הגוף לא נשרף מהנשמה, והנשמה היא אש, יש לבוש שעוטף את הנשמה. כך כתוב בפסוק, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כריאה. עוטה אור, והוא עוטה מעיל. יש מעיל לאדם שהוא עוטף את הנשמה שלו שהוא היא בתוך הגוף. המעיל הזה יש לו עובי מסוים, החלק החיצון שקשור לגוף, שם זה סמך מן, זה יצר הרע. החלק הפנימי שהוא מחובר עם הנשמה, יותר נוגע בנשמה, עוטף את הנשמה, זה ממתה צר הפנים. ואז יש אדם, תראה, עושה פעם אבונות, פעם מצוות, זה מטה, מטה. צריך להיות כל הזמן לעשות מצוות ולא לעשות עבירה. עשה עבירה, מיד יחזור בתשובה. מיד יגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אפילו שהיום ראש חודש, אני חוזר בי. ואז יהיה. אז אם כן, מה יצא לנו עד כעת? בואו נסכם את הנושא שבמצא יש אמונה, במצא יש רפואה, במצא יש גם יצר הטוב של האדם שהוא עוזר לו כל השנה. עד שנה הבאה, זה יצר טוב, יש לו מלאי של יצר הטוב, עד שנה הבאה, עד לפסח הבא. אז יוצא שבאמת בליל פסח הוא מקבל אותו. איך? במצא של ליל הסדר. והנה כן אמן, הוא ממשיך לאכול את המצא הזאת. זה... לכן רבי חיים פלאשי תראה בהרבה מקומות בספרו מועד לכל חי, שזה הולך לפי סדר החודשים. הוא מביא שבראש השנה הוא היה אוכל גם מביא חתיכת מצא לאכול, בליל שבועות הוא היה מביא חתיכת מצא לאכול, היה לו עוד כמה מועדים, אפילו בפורים. לכן היו אוכלים מצה, כדי שלעורר את יצר הטוב שיש בתוך האדם, שיהיה לו חשק לעבוד את הבורא יתברך שמו. והרשש עליו השלום, רבי נוסר שלום של רבי, כותב, דע שימים אלה של פסח וימי העומר הבאים איתם, הם שורש גדול לעבודת השם לכל השנה כולה. ובדרך אשר ילך בהם באותם ימים, כך ילך כל השנה כולה. אז אם אדם רוצה להצליח בלימוד תורה, ביראת שמיים, בעבודת השם, בכוונה בתפילה, יתחיל לעבוד כבר מלפני פסח, כדי שכל ימי הפסח יהיו קדושים וטהורים, עבודת השם, ואז הוא יהיה לו יזכה לאריכות ימים וטובים. יותר מזה, הרב חסד האלפים, מי זה היה? הבן הוא אליעזר פאפו עליו השלום, בעל הפה ליועץ. הוא כתב איזה 60 ספרים, והתפרסם בפה ליועץ. אז הוא כותב בחסד האלפים, בדן ידין, יש לו אחד הספרים, דן ידין, ואלף המגן. דן ידין, הוא כותב שם, תדע, שהמצא שהאדם אוכל בליל הסדר, ואחר כך הוא נזהר כל השבעה ימים, לא לאכול חמץ, הוא אוכל מצא, אומר זה זוכה ל-70 שנה של אריכות ימים של עבודת השם. אז כל שנה עוד 70 שנה. אתה יכול לחיות בליסו. 70 שנה. אומר זה 7 ימים, כנגד 70 שנה. אומר ימי שנותן בהם 70 שנה. אגב, הרבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו ועליכם, אומר, תדע שגם חיים אדם מקבל על ידי המצא, וגם הוא זוכה חוכמה, גם לא רק למי שאוכל מצא, הוא אומר, גם מי שקונה מצא ונותן למי שאין לו, נותנים לו עוד חיים. אז תראה מה זה, מכאן יצאה החלוקה של המצות גם, למדו, שהיו קונים מצות ונותנים למי שאין לו, כדי שיוכל או מאכיל אותם על שולחנו. לכן כתבו הפוסקים, שאשרי האדם שבליל פסח מושיב איזה תלמיד חכם אצלו בבית, שאין לו ומאכיל אותו, אז אין קץ יסחרו. רבי חיים פלאצ'י העריך בזה מאוד מאוד. הוא היה נזהר בזה עליו השלום, היה לו רגישות גדולה מאוד. אז מכאן רואים כמה חשוב העניין של המצות. והוא כותב אחרי זה, ותדע שאין ספק שיגלו לו דברים שלא בתורה, דברים שלא גילו לאחרים. והתגלו לו סודות התורה, ולא רק זה, אלא גם השכינה תהיה דבוקה איתו. ועוד דבר שלישי, יזכה לחוכמת התורה, לכמה דברים, גם סודות, גם השכינה תהיה איתו, אז איפה שהוא הולך היא שומרת עליו, וגם יזכה שיהיה חכם בתורה. אז, אבל צריך ללמוד כדי להיות חכם, זה לא מהאוויר הוא נהיה חכם, הוא יקרא עיתונים ויהיה חכם, לא, צריך ללמוד, לעסוק בתורה. לכן יזהר האדם מאוד לעשות מה שצריך לעשות. עכשיו דבר נוסף, הרב מועד לכל חי כתב שבפסח אין איסור לא תתגודדו. לא תתגודדו, ידוע, זה לאו מהתורה. למשל, בבית הכנסת, אחד קורא הפטרה כזאת, והשני אומר לו, הפטרה אחרת. אסור. יש בזה איסור לא תתגודדו. לא תהיו אגודות אגודות. אלא אם כן, יש כמו שיש, למשל, מנהג האשכנזים מפטירים הפטרה כזאת. מנהג הספרדים מפטירים הפטרה כזאת. ואתה, ספרדי, מתפלץ על אשכנזים. או אשכנזים מתפלץ על ספרדים. כיוון שאלה שני קהילות שונות, וכל אחד יש לו בית דין שלו, נקראים שני בתי דינים בעיר אחת, אין בזה איסור לא תתגודדו. אבל מה כן יש? יש בעיה אחרת של אוכל. לדוגמה, אדם הולך לאיזה סעודה, והוא אומר לו, אני לא אוכל את העוף הזה. הוא אוכל דבר אחר, הוא עושה איסור של לא תתגודדו. שלא יאכל בכלל. או שלא יגיד למה הוא לא אוכל, יגיד הרופא לא הרשה לי. כמו שהיה רבי אליהו לפיאן עליו השלום, היה בהרבה מקומות, היו מזמינים אותו לאכול והיו זה. אומר הרופא לא מרשה, יום אחד שאל אותו אחד התלמידים, הרב לא הלכת לרופא כבר 30 שנה. אמר לו כן, הרמב״ם שהוא הרופא, הוא היה רופא, הוא לא הרשה לי. לא, אני אומר אמת. אז אם כן, יגיד כל מיני תירוץ אחר, אבל לא יכול להביא אוכל אחר ולשים על השולחן ולהגיד אני אוכל כזה כי זה גם איסור יהורה, עוד אבון, הוא חייב נידוי על זה. הוא מראה כלפי אחרים, אני נזהר במצוות והם לא נזהרים במצוות, הם מזלזלים, אז אני יותר חשוב, אני אדם חשוב, זה חייב נידוי. אז מה עושים? אבל בפסח, כותב רבנו חיים פלאשי במועד לכל חי, אין איסור לא תתגודדו. אלא כל אחד יכול להביא איתו את האוכל שלו, ואוכל אותו לעיני כולם, לא אכפת לך, לא אכפת לאף אחד כלום מה אתה אוכל. כי בפסח יש מנהגים שונים וחומרות שונות. יש אוכל אורז, יש לא אוכל אורז. יש אוכל חומוס, יש לא אוכל חומוס. וכן אז זה הדרך. כל אחד יש לו את מנהגי אבותיו, או מנהגים שהוא יגדר לעצמו. אז בזה אין איסור, זה המיוחד בחג הפסח, שאין במקום אחר ובעניינים אחרים. והוא כותב אחר כך, אבל יותר כדאי שלא יצא. בפסח יקיים אשרי יושבי ביתך. זאת אומרת, בפסח לא אוכלים במקום אחר, אוכלים רק בבית. אז גם אם יש איזו שמחה, נגיד בפסח בר מצווה או ברית מילה, תלך לברית ותגיד לו מזל טוב והכל, תתן לו מעטפה, תגיד לו שלום ולהתראות מחר. כן, לא קרה כלום, אז אתה לא חייב לאכול שם, כי לך תדע מה שמו לך ואיזה תבלינים יש. איך זה הדרך? אותו הדבר, שאלו אותי כאן בכניסה על הכמון. הכמון זה בעיה גדולה, אי אפשר לפתור אותה. אני יודע ש... יש כאלה שמתירים את זה בשופי ובלי, אבל הם מחילה מכבודם, לא ראו ולא הבינו. מה הבעיה של הכמון? הבעיה של הכמון לא רק פעם אמרו שאותם שדות שזורעים את השעורה, זורעים גם כמון וזה מתערב. לא רק, לא, זה לא מדויק. מה שכן מדויק, הכמון, מי שיראה את הכמון שהוא שלם לפני שתחנו אותו, יש לו שערות כאלה, הוא דומה מאוד לשערה, לכן קוראים לשערה שיש לה שערות, רק השערה היא קצת יותר גדולה מהכמון, אבל לפעמים, הרבה פעמים, הכמון והשערה דומים זה לזה, ואז הם מתערבים, כן, ולכן בדקו את זה אפילו בבדיקת מחשב, יצא שמתוך קילו אפילו שניקו, ניקו, ניקו ושמרו אחי, וקילו אחד, אני ראיתי, היה לפחות 10 גרגירי כמון, גרגירים גדולים, זה לא, זה חצי אצבע כל אחד. אז זה חתיכה הראויה להתכבד. עכשיו, זה נטחן יחד, אז נטחן שעורה עם הכמון ביחד. כשאתה שר את זה בסיר ואתה מבשל בפסח, חמץ בפסח במשהו. אז אתה מוכל חמץ גמור. לכן אפשר לוותר על הכמון, לא קרה כלום. מי אמר שאתה חייב לאכול כמון? בפסח אנחנו לא אוכלים שום מוצר מתועס, ושום תבלין, אם לא אתה עשית אותו בבית, לוקח גרגירי פלפל וטוחן אותם, לוקח פלפל אדום, היו מייבשים אותו, ואנחנו קונים אותו יבש ושומרים אותו לפסח וטוחנים אותו. אפילו מלח, אצלנו בבית, מלח, היו קונים חתיכות, גושים של מלח. מים המלח, מאזור ים המלח, קודשים אותו בהוואן. אתה יודע מה זה הוואן? מה אתה יודע מהחיים שלך? מה אתה אשכנזי? לא הבנתי מה אתה. מכתשת. אתה יודע מה זה מכתשת? ראית? איפה ראית? יש להם, יש שם אלי, ואיך קוראים לשני?
מכתש.
איך?
מכתש.
מכתש ואלי. אז עושה טק, 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 שהוא שוחק, אומר הדק, היטב, היטב, הדק, היטב, הדק, הדק, היטב, היטב, הדק. קודשים את המלח כמה שאתה רוצה, יוצא אותו עווה, יוצא עווה. אתה רוצה יותר דק, תכתוש עוד קצת, יהיה דק, דק, ואז יש מלח. ומלח זה בכלל לא בריא. כן? אז אם כן, לפי זה, כמה אדם ידע שצריך להקפיד מה שהוא אוכל כל ימי הפסח. אפשר לסבול 7 ימים בלי לאכול את הדברים הללו, ואז יהיה לו גוף טהור וקדוש, והכל יהיה על מקומו בשלום. ככה אחר כך יקבל את כל השנה, יקבל נשמה טהורה. מתי הנשמה מתקבלת? בליל שבועות. אז כל איך שהוא עושה ב7 ימי הפסח, ואחר כך 7 שבועות, או פלוס 7 שבועות של העומר, הוא מגיע בסוף ליום 50 בלילה של שבועות, יושב ועוסק בתורה, שומע? בליל שבועות יושב ועוסק בתורה, ואז בבוקר, בעלות השחר, הוא מקבל נשמה חדשה, עד השנה הבאה בשביל עסק התורה. אז ככה זוכים לאיזה מעלה מיוחדת ממנה. עכשיו עוד דבר שצריך לדבר עליו זה המכירת החמץ. מכירת החמץ, בזמנו היה על זה דיונים בפוסקים. מערי בריל, בוקד הראשון שכתב, שזה מועיל למכור את החמץ לגוי, ואפילו שיש כאן מעין הערמה, שהוא יודע הגוי שאתה תבוא אחרי החג ואתה תקנה את זה ממנו בחזרה, אבל זה מועיל. בזמנם היו נותנים את החמץ לגוי. אבל היום בימינו שלאדם יש חמץ, או למשל סוחרים וכדומה, מה אתה יכול לעשות עם כל החמץ הזה? איפה תעביר אותו? ואיך תשנע אותו? תוביל אותו לשם? וכן אדם יש לו בבית, גם בבית, הוא לא יכול לעשות, יש לו בכמה מקומות בבית. אז עושה מכירת חמץ, ומכירת חמץ תופסת לפי ההלכה, מרן השולחן ערוך כתב שזה מועיל, ואין בזה שום פקפוק. הגאון החתם סופר כתב, לא רק זה, אלא גם הערמה במכירת חמץ מותרת. יש דיון בפוסקים שפעם אחת, מחר בעל החנות, היה לו שם חנות שהוא, חלק אחר בחנות שהוא היה מיוחד לחמץ, והוא נעל אותו ונתן את המפתח לגוי. בא הגוי ביום טוב, היה גוי רשע, פתח את החנות והתחיל להוציא סחורה. בא היהודי לרב, אומר מה אני עושה, זה הון עתק, ואני מכרתי לו רק בגרושים. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך, תקרא לגוי. אמר לו, ביום טוב. אמר לו, תיסע לעיר פלונית אלמונית, ותביא סחורה זו וזו. ותיקח כסף, הרבה, הציע לו סכום שיותר שווה מהסחורה שהוא ייקח ויוביל אותה וימכור אותה וכו'. ואז הגוי, בוא עשה כן, התיר לו, ואז עשה כך. אז אם כן, ראינו שיש אפשרות לעשות הערמה כדי להינצל, להציל את החמץ של הגוי, של היהודי, שלא ייקח אותו לאיזה. עכשיו, צריך לדעת גם, יש כאלה שמוכרים את החמץ עם כלים, עם הכלים, או זה נמצא בתוך הכלים בבית. ואחר כך הוא אומר, מכרתי את זה לגוי, הכלי נהיה של הגוי. איך נהיה של הגוי? אני לא יודע. בכל אופן, הוא אומר, אני צריך להטביל אותו. לוקח אותו למקווה, ושם נשברים הזכוכיות, וכל המקווה הלך. אז מה עושים? לפי ההלכה הוא לא צריך להטביל. למה? אני לא מכרתי לו את הכלי, מכרתי לו את החמץ. אז גם אם החמץ נמצא בבקבוקים, הבקבוקים הם שלי, החמץ הוא שלו. אבל הבקבוקים לא מכרתי לו, כיוון שהכלים הם שייכים לי, אז אין לי פה שום חשש. כך כתב גם אותם סופר, הוא אומר, יש לזה סמך מהתורה, שגם מדאורייתא הערמה וכל זה מותרת לעשות לגוי, כדי שאני אמכור לגוי ויצא ידי חובה, שלא אעבור על מה להיראה ומה להימצא. מה, כן?
מה יעשה מי שיש לו חנות
פלאפל? אתה יש לך חנות פלאפל?
כן.
איפה יש לך?
פה, בדואר הישן. זה השעורי.
אז אתה עושה... אז אתה עושה על חשבוני פרסומת עכשיו. יפה.
מה לעשות?
טוב מאוד. אמרת לך, מוכרים את החמץ. מה זה מה לעשות? מה, אתה לא מבין עברית? מה, אתה תפעיל את החנות בפסח? אז די, חלס, מה אתה מדבר? יפה לך. כן, אז אם כן, איפה יצא לנו, איפה שיש עניין של איזה. עוד שאלה אחת עלתה על השולחן לגבי לשם מצאת מצווה. כן, יכול למכור חמץ של מישהו אחר גם שהוא לא נתן לו, כיוון שזכין לאדם שלא בפניו, כדי גם להציל אותו מעבירה. כי בא להיראה ובא להימצא על כל רגע ורגע, זה 300 פעמים בדקה. 300 פעמים בדקה. שני אלבים, בא להיראה ובא להימצא. אז זה... נורא והיום, זה א', ב', אחר כך הוא משתמש לזה אחרי זה, אז כנסו רבנן, אז הוא עושה עבירה, וכל שכן הוא בעל חנות שמוכר את זה לאחרים, אז הוא מכשיל אחרים, לכן מותר יהיה, כענן סעדה, אם היה יודע את חומרת הדבר, היה מסכים, אז לא היה עושה כן. לכן אפשר לעשות.
אז הרבנות מוכרת לכל מי שלא מוכר הרב?
איך? לא, הרבנות הראשית מוכרת, הרבנות המקומית והראשית, כל אחד בפני עצמו מוכרים את הרשימה, לפי הרשימה שנמסרת לגוי. לא מי שלא מכר, רק הרשימה שנמסרת לגוי.
סליחה. המצות שמייצרים אותם, יש חלק מהם שלא עושים שם הפלשת חלה.
כן. אז לכן צריך להיזהר בערב פסח, להזכיר לכולם, להפריש חלה מהמצה. ואז לא תיכנס לתוך הבעיה הזאת. ואף אחד לא יסמוך על השני, אלא איך שהוא זוכר, מיד בערב פסח, לפני שמכינים, הרי את השולחן צריך להכין בליל הסדר מבעוד יום. עוד נגיע לזה בעזרת השם, לשבוע הבא. רגע! אז אתה מכין את השולחן קודם הפסח, בעוד יום השמש זורחת. ואז אתה שם כבר את המצות, ואתה זוכר המצות ופרישו חלה או לא. ואל תסמוך מה שאמרו לך, תפריש בעצמך. תיקח מצה אחרת, תפריש ממנה פירור, או פירור שנפל, תיקח אותו, תגיד הרי זו חלה. מה רצית אתה? מכירה, אני לא יודע מה זה אינטרנט, מה...
שואלים אותי פה ככה, תשאל את הרב,
אני, זאת אומרת, אני כותב פה וזה עובר לשם, יש את כל הפרטים? תופס. הרי גם קונים ומוכרים דרך זה, אני מבין, לא? כמו שאתה קונה ומוכר דברים, גם אתה מוכר את החמץ, כן? בסדר. אני לא שומע, מישהו שאל שאלה? מה?
בקורונה, עליה השלום. אנשים לא יכלו לצאת.
לא תקום בעמיים צרה. עכשיו, מה עוד? יש לנו עוד כמה נקודות לדבר בהן, אבל נשתדל כמה שאפשר. יש עניין להגיד לשם מצאת מצווה. לשם מצאת מצווה, אז האמת, מעיקר הדין, כל דבר ודבר צריך להגיד השם מצאת מצווה. משל, שהוא נותן קמח לתוך הכלי, אומר הרי אני נותן קמח לשם מצאת מצווה. כי המצא של ליל הסדר צריך שיהיה לשם מצאת מצווה. אחר כך, גם שהוא השני שם את המים, יגיד הרי אני נותן מים לשם מצאת מצווה. והלש, שהוא לש את הכל יחד, אומר הרי אני לש לשם מצאת מצווה. ואחר כך המעבד, ומעבד את הבצק, אומר הרי אני מעבד את הבצק לשם מצאת מצווה. ואחר כך זה שפורס את, ה, את, ה, את המצות שכל אחד בפני עצמה, העגולה, עושים אותה עגולה, אומר לשם מצאת מצווה. ואחרי זה האופה שמכניס אותה לתנור גם כן. אז לא צריך כל מצה להגיד לשם מצאת מצווה. יגיד, הרי נילש השם מצאת מצווה, מועיל לכל אותו היום. ועוד יותר, כתבו הפוסקים, כיוון שלפעמים יש לחץ בעבודה ומתחלפים הפועלים, זה שעשה לישה, עכשיו הוא עושה עיבוד, זה שעשה עיבוד, עכשיו הוא פותח את המצות, זה שעשה את המצות, הוא מנקב אותם. אז יגיד, כל מה שעשה היום, יהיה לשם מצאת מצווה, וזה מועיל. אבל איך התחילה? יש מקפידים, מזרים יותר, שעל כל פעולה ופעולה הוא אומר, זאת אומרת, על כל סוג פעולה, לא על כל פעם ופעם שהוא עובד, אלא פעם אחת ביום. על כל אותו סוג עבודה שהוא עושה, יאמר לשם מצאת מצווה, ובזה יצא ידי חובה. ועושים את המצא עגולה. למה עגולה? למה עגולה? כיוון שידע האדם לזכור את העניים ולתת להם את חלקם. לכן אמרו רבותינו מעות חיטין, ואחרי זה בהלכה כתוב, איך קוראים לזה? כמחה דפסחא. זאת אומרת, בשביל חג הפסח שלעני יהיה לו מה לאכול בפסח. אז עגול, להגיד לעני שלא ידאג, היום מצבו כך, אבל מחר יהיה מצבו יותר טוב. אבל יש עוד עניין בזה. כיוון שהמצרים, שים לב מה היה פה, משהו מפחיד. המצרים היו עושים לחם מרובע, שיש לו ארבע קרניים, היו עובדים ארבע עבודות זרות היה להם. אז המצא שלהם הייתה מרובעת, וגם הם היו מרובעים. אז אמר, אז לכן אמרו חכמים, תעשה את המצא עגולה ולא מרובעת. לכן אנחנו עושים מצא עגולה, בעזרת השם נסיס ונשמח. המשך בשבוע הבא, ביום ראשון הבא, עלינו לטובה. מצאת מכונה מרובעת, מה אני אעשה? כי המכונה מרובעת. אתה צודק, המצא של המכונה היא מרובעת. בלילה תאכל עגולה. בסדר? בוא.